טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו של העבודה העצמית והתפילה, איך הם מתחברים זה עם זה. הרי אדם הוא צריך לעבוד על עצמו בלי קשר לזה שהוא צריך להתפלל, לא בגלל שאני מתפלל רק אני עובד על עצמי, ואיך הם לומדים זה מזה. ואני פוגש הרבה אנשים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז. זאת אומרת, אנשים שהבעיה שלהם זה לא הפרעת קשב וריכוז בלימודים, אלא הפרעת קשב וריכוז בחוויה. הוא אומר לי, תשמע מיכאל, אני מרגיש שאני יודע המון דברים. הכל פה מלא, הכל טוב, הכל ידוע, אבל אני לא חי את החיים. אני מבולבל, אני לא חש את עצמי. אני סיימתי להתפלל, אני לא זוכר אם התפללתי בכלל. ידוע, מכירים את התחושה הזאת, שאתה כאילו עברת את היום, אתה לא יודע מה עשית, אז למדת, אבל לא חווית את היום הזה. ואני רוצה להזמין אתכם לעשות את ה... תודה רבה. לעשות את ה... ביחד את ההבדל בין חיי קדושה וחיי טהרה. שהקדושה לעולם בבינה והטהרה בחוכמה. זאת אומרת שיש מקום כזה בנפש שנקרא המוח היותר החושב והמרגיש, שאנחנו צריכים לקדש. לקדש זו הכוונה לחבר את המחשבה ואת הרגש למקום יותר... יותר ציורי, יותר פנימי. וזה שלב א'. אבל כשאדם מתפלל, הוא כבר בשלב אחר. הוא כבר חי עם מה שנקרא שחיר של הטהרה. מה זה טהרה? טהרה זה כבר, אתה חי את הדבר עצמו. ואם כן, זה בחוכמה. החוכמה נקראת החיה שבנפש. במקום הזה אתה כבר, אתה פוגש את החיים. אתה חי את הפחתים של היום שלך לפי הערך הכללי של אותו אידיאל, של אותו רעיון על שאתה עם זה רוצה לחיות. כי אתה רוצה להקים בית בישראל ויש לך איזה רעיון מאוד 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 גדול ואתה יודע לאן אתה רוצה להוביל את הרכבת. אבל עכשיו איך אתה מתנהג יום יום? אז יש את הקדושה שזה עבודה של האדם שבונה את עצמו, שבונה איזו הסתכלות מתוקנת. אבל החוכמה היא זאת שמורידה את זה לרמה של עבודה באמת של קיימות, של תחושת קיימות, של תחושה שאני נוכח באיפה שאני חי, באיפה שאני נמצא. ואפשר להגיד שיש לפעמים מאבק בין שתי הכוחות האלה. לפעמים, אדם מרוב רצון לחיי קדושה, עלול גם להתנתק לפעמים מהזולת, מהחיים, מהפשטות של החיים. לכן אנחנו עם ישראל מברכים. מה זה מטבע הברכה? אנחנו בתפילה הרבה מברכים ברכות השחר בהתחלה ובהמשך גם נתפל ברכות של 18. מה זה לברך בעצם? הברכה, ברכה זה אותיות הכפולות, כן? זה שתיים, זה בית ברכה, בית רש כף, זאת אומרת ששתיים, 20 ו-200. זה כל מה שעושה שאדם הוא מתחבר אל השני, הוא מתחבר אל המציאות, הוא והשם אחד, הוא מתחבר, הוא פוגש את. וחיי ברכה זה חיים כאלה, כן, שוב לקחת את הדוגמה של הזוגיות או של האדם שצריך להתחכז, זה חיים שאתה מחבר בעצם בין שתי המוחים. אתה מחבר בין הרצון מצד אחד לבנות סולם, מוצב ארצה מגיע שמיימה, אבל מצד שני אתה לא שוכח שעליך גם לעסוק עכשיו בדברים הקטנים של המציאות. צדיקים היו חסים על ממונם. גדולי ישראל היו עוסקים בגדי היו רואי צון, כן? ועוסקים בפרט האחרון שמה שברח וצריך להביא אותו ברחמים ולהציל אותו. הגדול בישראל הוא לא רק קדוש, הוא גם טהור. ותהר ליבנו לעובדך באמת, שנדע להתחבר לכל דבר ודבר בצורה אמיתית, בצורה פנימית. וזה אומר שיש שתי שלבים. יש שלב אחד שנקרא שלב של יוסף הצדיק, להיות אנשים צדיקים. כלומר, אצל יוסף זה לראות את התמונה בכללותה, לאסוף את כל הגוונים, לראות את הדברים מצד הכללות שלהם, אבל אחרי זה בא יהודה כדי לגלות את הערך העצמי של הדבר. את הערך הפנימי של הדבר. לכן לעולם יהודה לא יכול בלי יוסף. ואם כן לעתיד לבוא, כלומר היום, אנחנו מבינים הכוח שנקרא משיח בן יוסף, כוח של 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 הקמת המדינה, של של הקמת החול, הוא אינו יכול להיות רק לעצמו, אבל לעולם הכוח של בן דוד, שבא המקום העצמי הפנימי, לעולם לא יכול גם בלי השלב הראשון הזה. וזה ככה בדיוק מטבע הברכה. אתה אומר ברוך, בכוונה הכי פשוטה, אתה כבר באיזה מקום מאוד מאוד גבוה שנקרא כתר. נקרא מקום מאוד מאוד פנימי. אתה שואב משם למקור הברכה בעצם. יש מקום שהוא מקור הברכה, ואתה בונה איזה סולם, סולם מאוד גבוה. אבל זה לא זו בלבד, אלא אתה, השם אלוקינו, מלך העולם. אתה מוריד את כל השפע הזה למטה. עד שאתה אומר, בורא פרי העץ, כן? ברוך אתה, אדוני, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הייתי פשוט צמא, אז אמרתי, זה הזדמנות. אז אתה הורדת את זה למקום מאוד מאוד נמוך, שזה מה? מפגש עם המים. עכשיו, אנשים אומרים, מה זה עולם ציורי? מה זה מדמה? מה זה... זה מאוד מאוד קשה להסביר, כי זה כל כך פשוט. זה לא ההיגיון הרציונלי, אלא זה מקום שאתה חי את הדבר שאתה עושה. אתה פוגש את החיים שלך באיפה שאתה נמצא. וזה אומר שכשאדם מברך 100 ברכות בכל יום, ככה חזל אומרים, ויש בזה בחינה של בן עולם הבא, שאדם שמברך 100 ברכות ביום, הוא אדם שבכל פרט ופרט, בלבישה, בזה שהוא קם בבוקר והוא זקוף והוא לא עיוור, כל פרט ופרט של החיים שלו, כל אכילה לפני ואחרי, הוא התחבר למה שהוא עשה. הוא חי את הבחינה הזאת שנקרא המציאות, כי העולם הזה הוא בסופו של דבר אלם אחד גדול, וכל המגמה שלנו, וזה אחד מהעבודה של האדם שמתקן, מה שנקרא לעלות רפח ניצוצים. מה זה הרפח הניצוצים האלה? יש אצל החכמי הפנימיות, יש כמו ניצוצות, יש חלקיקי אמת שהתפזרו במציאות. אתה יהודי, כשאתה מברך, תדע לך, אתה מרים את המציאות גבוה יותר. אתה לוקח את המקומות האלה המוארים, אבל כשהאור הוא למטה, אתה מרים אותו. וזה עבודה של חנוכה. בחנוכה מדליקים את החנוכיה דווקא למטה מעשרה טפחים. מה יש למטה מעשרה טפחים? יש את המציאות, העולם הזה. יש את למטה. במקום הזה, בגלל שזה למטה, אז אפשר שנהיה באמת בחנוכה. ולכן אנחנו בשיא של החושך, בלילות הכי ארוכות, אנחנו בשיא של החורף, במקום הזה בדיוק, אנחנו מסוגלים להאיר, להתחיל להאיר את האור, ולהתחיל לגדל תקווה וזה. למה? כי עם ישראל הוא זה שמסוגל להדליק את האור שמה למטה. איפה? איש וביתו. כלומר, תארת המשפחה, לתאר את המשפחה שלנו, כנגד היוונים והמתייוונים. זה הכלי נשק שלנו. מה זה לתאר את המשפחה שלנו? להחזיר את האב. להחזיר את המוח אב לתוך העבודה שלנו, להחזיר את המקום הציורי הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, את החוכמת אדם תאיר פניו, את המקום הזה שעושה שכשאתה חי את הילד שלך אתה רואה אותו, כשאתה רואה את אשתך אתה רואה אותה. אמר לה שלום, מה נשמע? איפה אנחנו לומדים את זה? מהילדים הקטנים. כשמישהו נכנס לתוך הבית, הם קופצים, שלום, הם שמחים, כאילו מה קרה, כן? תלמד מהם. הם מבינים בזה משהו. הם מתפעלים מכל דבר. כמובן שהמקום הציורי הזה, המדמה צריך לעבור זיכוך של השכל, וזה חיי קדושה. אבל אתה לומד קדושה, אתה לומד לקדש את עצמך, לא כדי להישאר שם, אלא לעולם כדי שתוכל להיפגש עם החיים בצורה יותר פנימית, ובזה לפתח באמת תחושת קיימות, כלומר לתקן באמת. כי אם אתה לא קיים, השם רוצה לעשות לו דירה בתחתונים, למטה. אם אתה לא קיים, אז למה לך? למה שאתה כאן? אז העבודה שלך זה לעורר את קיומך בעצם. כלומר, את קיומו כמובן. להיות צינור לו, וזה נקרא קידוש השם. קידוש השם זה אומר שלקחת את המסר הגדול והמופשט והדברים הכי הכי עמוקים שלמדת, ועכשיו זה מופיע דרך הבשר שלך. דרך מה שאתה. אתה לא צריך על זה להסביר ולהוכיח, אבל אז יאמרו בגויים, יגדל השם לעשות עם אלה. הם יראו, מה הם יראו? הם יראו את הטהרה במחנה. הם יראו שהאוהלים בצורה כזאת שאי אפשר לראות ממקום למקום. ואז יבוא בלעם הרשע ויוכל רק לברך. אבל בלעם הרשע, למה הוא רשע? הוא רשע כי לא מבין את השפה של האתון. הוא לא מבין את הקוטן. הוא אדם גדול מדי, בלי שום קשר למטה. אז הוא נביא אומות העולם. הוא לא נביא אמת. מה זה אמת? א' ממתף. זה יכולת להיות מחובר לכל. לכל הגוונים של באמת של הגובה. ובזה אני חושב שאתה בעצם ציירת את ה, כמו שאומרים, הזוגיות התוך נפשית. כשאתה מדליק נר חנוכה, מה זה? שמן טהור. שמן בחינה שמינית, כלומר בינה, טהור שמוארת מרוח הטהרה. כן? כלומר, מה זה שמן טהור? אתה לקחת את הבחינה הזאת של קדושה וזה נשאר טהור. זה נשאר בטהרתה. כלומר, עם הרישומים הראשיתיים שלו. ומה זה תומה? תומה זה אטימות, זה ריחוק. בתומה אין קשר, אין חיבור. כן? אז כמובן, האב הזה בתוך המשפחה, כדי להיות משפיע, הוא צריך להיות מושפע. כלומר, לא ייתכן שאדם יהיה מאיר פנים, לא ייתכן שאדם יהיה רק מאיר פנים כמו הצגה. לא ייתכן שאדם יהיה לו איזה קיימות מתוך משחק של גאווה. אלא, אז בזה שהוא מברך, ובכוונה שהוא שם בזה שהוא מברך, הוא מבורך מלמעלה. ואז הוא יכול לברך. כן, ככה הכהן, כן? הכהן במקדש הוא זה שמסוגל לברך בגלל שהוא מבורך, בגלל שהוא בעצמו חי בחיי טהרה. היום בדור של פלאפונים, של מסכים, של כל כך הרבה מסכים, הצפות מבחוץ, כל כך הרבה ציורים חיצוניים, חסר לנו את המקום הטהור הזה, המקום השקט, השלב הזה, שאתה פוגש את החיים לפי באמת הערך הפנימי שלהם. אז אתה מבין שיש לפעמים אורות נעלמת. כלומר, אתה יכול להיות כאן, אבל לא כאן. נכון? זאת אומרת, יש אורה שהוא אפילו חוזר בשלוש בבית, אבל הוא עם הפלאפון שלו, הוא עם המסך שלו, כן? זה אותה נערה אובדנית שאמרה לאימא שלה, כל הזמן ראיתי אותך מבשלת. והייתי מדבר איתה, כן, כן, אני שומעת אותך, אבל לא הסתכלת עליי, לא ראית אותי. כלומר, אנחנו בדור כזה שלפעמים, בלי לשים לב, איבדנו את הקשר עין, את השפת הגוף הזה שמבטא את הכל. כי 86% מהתקשורת עוברים דרך שפת הגוף, קשר עין וטון של הכל. ו-14% זה התוכן של מה שאתה אומר. תוכן, בינה, שפת הגוף, טון של הכל, קשר עין, חוכמה. שרוב במחקרים, רוב התקשורת בין בני אדם, מה שאתה זוכר משיחה עם מישהו, זה מה שחווית בשיחה הזאת. נגיד, תחשוב על מישהו שמקליט, נגיד, שיעור, הוא תופס מהשיעור בסופו של דבר אחוז מסוים רק. בגלל שהוא לא תופס, הוא לא נוכח פה. זאת אומרת,
86%
זה הצורה, זה החוכמה של הדבר. זה נקרא גם האור המקיף של הדבר, כלומר האווירה. זה מה שעובר, נכון, מה שעובר ביניהם, מה שנקלט ומה שמשודר גם כן. גם שימושה יותר מלימודה, בדיוק, בדיוק. שהשימוש הוא יותר מהלימוד רק. כי אתה רואה אותו בפרטי פרטים, אתה רואה אותו איך הוא מדבר לאשתו באמת, איך הוא פונה לכל דבר ודבר, איך הוא נוהג על הכביש. אז זה תורה שאני רוצה ללמוד. זה תורה יותר שכבר מופיעה בחוכמה ולא רק בבינה. אז אם כן, הוא תלמיד חכם, הוא לא רק תלמיד נבון. הוא לא רק אחד שיש לו הרבה ידיעות, הוא גם יודע יפה, לומד ומקיים. הבית גנזאי על חנוכה מתאר שאנחנו בעצם היום הגענו הוא קורא לזה הבית השלישי. למה הגענו לבית השלישי? הוא אומר כי אין כבר הבדל בין השבטים וכל אחד מדליק את החנוכיה שלו. יש מצב של אחדות פה בעם, שעם ישראל מדליק חנוכיה, ואיפה? כולם מדליקים אותו למטה מעשר התפחים, כלומר, יש איזו תודעה כזאת שנוצרת לאט לאט, שאנחנו מסוגלים לחיות את הדברים למטה, ובעזרת השם מתוך טהרה, זה כנראה גם תהליך. הוא מדבר על זה שבגלות יוון, במקום מספר 5, הייתה בעיקר על הבחינה של המנורה, שנשלם על ידה עבודת הקורבנות, הסתכלות עיניים זה בזה, והבחינה של עיניהם של ישראל. כלומר, יוון לא כל כך תקף את העניין של הקורבנות, כי קורבנות יש קורבנות של אומות העולם. כל אחד היה עושה במה, מקריב איזה קורבן. מה שהפריע להם מאוד זה המנורה, שזה נקרא עיניים, עיניהם של ישראל. וזה נרמז גם במה שאמרו, כתבו לכם על קרן השור, אף שאתם מקריבים קורבנות, אבל לא הדלקת המנורה, קורבן הבינו ששייך בכל אומה. הם הבינו שהקורבנות בקיצור שייך לכל אומה ואומה, אבל הדלקת המנורה זה משהו שהוא ייחודי לישראל, וזה האור, זה האור הפנימי של תארת הקודש. אבל המנורה שהיא עיניהם של ישראל, שמביא הסחת הדעת מכל האומות, תרצו כוח של בן דוד, כוח של יהודה, כוח של חיבור עצמי, של חיבור על הדבר עצמו, של ישראל עצמו, ולא רק עבודה מול אומות העולם, מול הכללות. הדבר הזה, המנורה הזאת, שהיא עיניהם של ישראל, שמביאה סחת הדעת מכל האומות, על זה כתבו שאין להם חלק מיוחד באלוקי ישראל. ויבואר בזה תקנת חז"ל, להדליק נר חנוכה, לכן למטה מעשר הטפחים. כן, למה הם תיקנו למטה מעשר הטפחים? כדי שנגלה בעבודה שלנו בחינה אחרת מהקדושה, היא נקראת בחינת השכינה. לראות שיש שכינה בתחתונים. שבאסתר הכי גדול, במקום החשוך ביותר, במקום שנראה לך שבינך לבין אשתך, בינך לבין הילדים שלך, החיבור נותק, שיש משבר קשה, שמה מהמקום הזה, אל תשכח, השכינה גם נמצאת בתומתם. גם במקום הזה, איפה שאתה חשבת שזהו, גלות, התנתקת. אז אמרתי לכם כבר, אני חושב, חידוש אדיר של הבית גנזאי, של הרב משה רפאל לוריה, שאוטוטו שנתיים הוא נפטר לפני שנתיים, שאומר בכתבים האחרונים שלו, נודע לי ברשות העליון שהשכינה חזרה אל הארץ. כלומר, מה זה רוב בניין ורוב מניין בארץ? מה זה שאנחנו עכשיו רוב עם ישראל בארץ ישראל? אומר, נודע לי ברשות העליון, כנראה משהו קרוב לרוח הקודש ויותר, שהשכינה, שאנחנו בחינה של שכינה, כלומר, מאבן השתייה יוצא שכינה, וזה לא רק בכותל המערבי, זה כבר במציאות, ואפשר שכל אחד יספוג וירגיש שהוא חלק מהתוכן האלוקי הזה, רק בעצם זה שהוא חי פה. וככה אדמו"ר מפיסצנה גם מתאר בבני מחשבה טובה את בדיוק התכלית של העבודה של האדם. מהי תכליתו של האדם? לעבור מקדושה לטהרה. כן? הוא כותב על זה בדיוק. וכל תכליתנו, וזה שוב, זה התפקיד של הברכה. הברכה הופכת אותנו לאנשים שלא רק לומדים, שבלי מסיר אוזנו מתורה גם תפילתו תועבה כמובן, בלי קדושה אין טהרה, אין שאלה, אבל הברכה זה המקום הזה שאתה כבר פועל בעולם, אתה כבר מרים את העולם. ואם לא, זה נקרא שישראל מעל. מה זה מעל? מלשון מעל, כאילו לא מחובר, לא מחבר את עצמו אל המקום הנמוך הזה. שכל תכליתנו היא שתהפוך מבין שפחה לבין מלך. איך עושים את הדבר הזה? נתקרב בעבודתנו, מן אחר רחיים אל היכל המלך וכיסא הכבוד, איך מקרבים אותך באמת אל כיסא הכבוד? זאת אומרת שלא בלבד שנעבוד את השם, הייתי אומר בקדושה, רק שנעשה עובדי השם, ולא בלבד שנפעל בקדושה, רק שנעשה בעצמנו קדושים. ולכן יכול כל איש לנסות את עצמו בזה, אחר כל עבודה הסתכל בקרבו, התפללתי, למדתי, האם אינני מרגיש בקרבי איזה רוח טהרה? האם אני מרגיש אחרי שעשיתי את הדברים האלה רוח טהרה? כלומר שינוי באמת? האם השתניתי? האם הלכתי לישון בערב לא כמו שקמתי בבוקר? כן? תהיה אפילו דקה מן הדקה, אפילו קצת. והאם מחשבותיי ורצוני והרגשותיי אתה אחר, אחר עבודתי משונות מעט מרצוני מחשבותיי אחר דלדולי בעולם ופחזותיו? האם אני השתניתי באמת? האם אני מרגיש עתה געגועים למצבי הקודם, שהייתי בעת תפילתי ועבודתי? האם נרגיש אני מין כאב לב על שנתרחקתי מן התארה, ויופי עליון שהצצתי בו בשעה תפילתי? זה העבודה שלנו. בעצם שאנחנו נהיה שם, כן? שנהיה באיזה מקום כזה שתמיד נתגעגע אליו. איך אומר הרב קוק, כשאתה מרגיש רגש כזה של תארה, תנסה לתפוס אותו, תנסה להישאר שם, תנסה לזכור אותו. כי במקום הזה אתה הולך להשפיע על כל, על כל, על כל השאר הזמנים. לפי התפילה שלך, ככה תחושת הקיימות שלך היום. ככה יהיה לך בדיוק תחושה שפגשת את היום הזה, שהיית שם. לכן אנשים לומדים כוונות. לא בהכרח כוונות הכי מסובכות, אבל אפילו להתכוון למילים, להתחבר למילים בצורה, שאתה חי את הדברים שאתה אומר. אם את כלל זה אתה רואה וסובל, סימן הוא שבעבודתך רצויה היא לפני המקום, וגם גופך מתקדש בעבודתך. האדם, אם כן, הוא מוזמן להיות אדם שלא רק עובד כאנשים מלומדה, הוא צריך לחיות בקדושה, אבל הקדושה זה לא מטרה. הקדושה זה על מנת שנוכל להתחבר למקום יותר פנימי, שזה תארת החיים. להוריד את הקדושה הזאת בתוך כל אחד ואחד מהמעשים, מעשים הכי פשוטים. ואם כן, יש לנו בעבודה הזאת של בחג, חג התארה של חנוכה, אנחנו לומדים באמת להוריד את השפע, את הטוב, את העומק של מחשבת חז"ל למקום הכי נמור, ולכן לעתיד כל המועדים בטלים חוץ מחנוכה ופורים. מה זה חנוכה? חנוכה זה תיקון של ספירת ההוד. אתם זוכרים, דיברנו על ההודעה, להודות, היא תודה, כן? האפשרות להפוך את המקום שהוא הרס העצמי של החיים שלנו לכוח של הודעה. אז כדי לתקן את הקו שמאל, כן? כלומר, מה זה הקו שמאל בנפש, אתם זוכרים? זה המקום שמתחיל בהוד, שזה התחתית של הדינים, ההוד. ויהודה לכן, עבודתו, לתקן את ההוד, ושבאמת להעלות את כל זה למקום יותר פנימי שלהם הבנים שמחה, כן, לשמחה אמיתית. אבל זה יכול להיות בגלל שיש יוסף. יוסף הוא גם ביסוד, הוא אוסף את כל השפע, את כל ההשפעות, ובגלל שיש יוסף, בגלל שיש איחוד בין כל הגוונים, אז אפשר שיהודה יהיה במלכות, ואפשר שבאמת אז יהיה תיקון העולם. ככה כל יהודי עושה כשהוא מברך. כשהוא מברך הוא רוצה להודות, אבל לא מספיק שאתה תדע להודות, אתה צריך לחבר את ההודעה הזאת למקום מאוד מאוד פנימי. אתה לא בעצם אומר תודה השם. אתה מקשר את החפץ הזה, את המים, את הפרי, לשורשו הטוב. ואתה אומר, למרות שאתה בא, אתה פרי, ממקום שכולו קדוש, אני בסופו של דבר מסיר ממך את הקדושה, כדי שנוכל להרים אותך. כדי שנוכל לאכול אותך, כלומר להפוך אותך לעבודה של תואר. אני בעצם לא מקדש את הדבר, אני לא מוסיף קדושה כי אין צורך, כי הרי זה כבר בא ממקום קדוש. אני מסיר את הקדושה כדי שאני אוכל לגשת אליו בצורה שאני לא נתפס אל התאווה של הדבר, אלא אני מחבר אותו לשורשו, ובזה אני מרים את האכילה הזאת למקום יותר פנימי. אשרי מי שמגיע אפילו לדקה מן הדקה מן הדבר הזה, שאפילו רק מודע לדבר הזה, ואז בחיי זוג שלו, בחיי לימוד שלו, בכל מה שהוא יעשה, הוא ילמד לראות מאחורי הפחתים, מאחורי הדברים הקטנים, מאחורי הפחים הקטנים שיעקב עושה, כן? לראות דווקא את הגודל. לכן כתוב, וישב יעקב, שקפץ עליו רוגזו של יוסף, למה אסור לנו לשבת בשלווה? מה רע בזה? אלא כי כתוב, לא כתוב וישב ישראל. כי ישראל הוא נלחם משטרו של עשיו, וישראל הוא כבר בגדלות. בגלל שהוא בגדלות, הוא מסוגל לשבת באמת בשלווה בארץ ישראל. אבל אם אתה יעקב, כלומר ישועלים, כלומר רק בתוך חיים של תורה, ואתה אומר זהו, אני רוצה, מה שאני רוצה זה השטיבלך שלי, זה הפינה השקטה שלי. ואתה לא אדם שמסוגל להיפגש עם חיי המדינה, עם חיי כן, עם האוניברסל, ואתה רוצה רק תן לי פיסת אדמה וקצת שלווה, זה מה שאני רוצה, אז אתה בחינה של קופץ עליך הרוגזו של יוסף. כלומר, וישב ישראל בשלווה, ברוך השם, זה מה שבעזרת השם קורה ויקרה, וכן, ולמה לא? כן? אז למה? בגלל שכשאתה בגדלות, אתה יכול אז להיכנס לקטנות. ככה הוא אדם שמתחתן. אדם שמתחתן הוא אדם שבנה משהו מספיק גדול, כדי שיוכל עכשיו להיכנס איזשהו קטנות מסוימת. כדי ליצור כלי, אתה צריך להמית קצת באור. כי אתה לא יכול עכשיו להתרתן עם כל אישה, אתה עם אשתך. אתה לא יכול לגור בכל בית, בבית הזה. אתה לא יכול, אתה לא שייך לכל, אתה עכשיו לזה. אז יש איזה, ולכן יש חבקות. יש סירוב מאדם לפעמים להיכנס לקוטן, עוד פעם אותו חטא. אותו חטא שלא מבין האדם, הסיפור של רבי מקוץ. שרבי מקוץ בהתחלה רצה להחזיר בתשובה, יש מישהו מה שזה חפץ חיים, שרצה להחזיר בתשובה את כל העולם כולו, ובגיל, אני יודע, 30, החליט שזה רק המדינה שלו, בגיל 40 רק את העיר שלו, וכך עלה, ועד שהוא הבין בגיל 60, שעלה להחזור הוא בתשובה. אם אני אז חוזר בתשובה, אני יכול להחזיר בתשובה גם את הרחוב, וגם את העיר שלי, וגם את המדינה שלי, וגם כל העולם כולו. אבל תחילת החשיבה של רבי מקוצק, או של רפץ חיים, מי שכל אחד יחליט, זה שהוא רצה בהתחלה לקדש את הכל. הוא רצה להיות בגדלות. בגלל שהוא היה מוכן להיות בגדלות, אז הוא מסוגל להיכנס לקטנות של לעבוד רק על עצמו, כי אז העבודה העצמית היא זאת שמרימה את כל העולמות. אז ככה הוא אדם שמברך. בגלל שהוא שואב מקום מברוך, ממקום שמקור הברכה, ממקום מאוד מאוד גדול, הוא מסוגל לרדת עד הפחת הקטן, עד הילד הקטנשיק, ולשבת איתו על השטיח ולשחק איתו, ואפילו במעשה קטנות שלו, ולאט לאט להרים אותו למקומו, בגלל שהוא נמצא שם כאינדיק, שם מתחת לשולחן, אז הוא מסוגל באמת דומה בדומה לפתח את המדמה, את המקום של התארה, מקום שמאפשר לנו להיפגש עם החיים ולא רק לחשוב על החיים. ועל זה 20% מנשים סובלים מהפחת קשב וריכוז, ועל זה רק 5% רק לוקחים ריטלין, כי 15% נלחמים כדי לא לקחת ריטלין, אבל 20% מהנשים לא מרוכזים, זה אומר שהרבה יותר אנשים לא מרוכזים, כי אנחנו מוצפים מבחוץ בציורים חיצוניים, שזה מטמא את המדמה, ולא מאפשר לנו שהמחשבה, הרגש, כל מה שאנחנו עוסקים פה, יהיה ברוח טהרה. כלומר, יהיה מחובר אל העצם, אל המקום הכי הכי פנימי, וגם מחובר למטה. ולמד את זה מגדולי ישראל, שכולם היו אנשים, הרב קוק היה משחק עם ילדים קטנים, אומרים. הרי יקור, הרב צבי יהודה, ילדים קטנים, משחקים איתם, הם מסוגלים לרדת שם למטה, כי זה לא ירידה בכלל. זה מפגש עצמי עם החיים. כי אתה אז מבין כל הערך באמת של תורת ארץ ישראל. שבתורת ארץ ישראל אתה אמור לא להמשך מה שעשית כל 2000 שנות גלות, להישאר בתוך שוב הגטו שלך, אלא לצאת ואז לעסוק לא רק בקדושת החיים, אלא גם בתארה. כן, בבקשה.
רגע, אז אדם צריך, הוא בעצם מחויב באותה גדלות של תורה לרדת לפינה הקטנה של המשחק עם הילד.
נכון. זה לשתי כיוונים. זה תועלת של הילד, זה גם תועלת שלך. רוגזו של יוסף זה מצב שאדם הוא באיזה גטו אפילו אידיאולוגי. זאת אומרת, הוא בתפיסה שהמשיח צריך לחיות מחדש, הוא בכלל לא שומע אותך, הוא בכלל לא חש, אתה לא קיים בעבורו. כן, בסופו של דבר כן, למרות שבאידיאולוגיה שלו הוא בא לשם הגאולה ולשם, אבל בסופו של דבר הוא לא מוכן להבין שהגילוי של האמת היא מארץ תצמח. רוגזו של יוסף זה המציאות שתופכת לו בפנים. בדיוק. כלומר, המציאות, מה היא תורת השם, היא באה להראות לנו כל הזמן, בכל רגע, מה עלינו לעשות כדי באמת לתקן את עצמנו. אז אם אתה לא פוגש את המציאות, אתה חי ללא תיקון, כלומר, ללא טהרה. אתה יכול להיות גדוש ברעיונות על, אבל את המציאות אתה לא רואה אותה. אתה לא חי אותה באמת, אז אתה לא מתקן אותה גם כן. שנזכה כולנו להיות אנשים מברכים, אבל ננסה לענות לשאלה בלי משקפיים. איך? בוא. אוקיי. איך נגמלים מתאומת האינטרנט? אז ככה, האינטרנט זה איתומה באמת קשה, אבל זה כלי נפלא. זאת אומרת, זה קליפת נוגה, זה לא כזה פשוט, זה לא כזה דבר שאפשר בכלל, שאנחנו יכולים רק להתנתק ממנו. יש לזה כנראה כמה מצבים שונים. יש מצב של ילדים קטנים שלדעתי אין להם שום צורך באינטרנט. יש ילדים שהם צריכים שיהיה להם מסנן. ויש מבוגרים שאנחנו מקווים שהם עשו עבודה מספיק טובה והם עובדים מספיק על עצמם כדי לא ליפול בטיפשות הזאת. אבל אדם שצריך להיגמל לפעמים הוא באמת צריך להיות קדוש לדבר הזה, הוא צריך להיות באמת נבדל לדבר הזה, כי הרואה את הסוטה בקלקולה הזיר את עצמו מן היין. לכן לפעמים אדם הוא באמת מרוב קלקולי המציאות, וידוע ש-50 מיליון אתרי פורנוגרפיה יש בכל פלאפון קטן של כל תיכוניסט, אז עלינו באמת להיזהר מאוד, שהשימוש באתרים פורנוגרפיים זה קרוב ל-80-90% אחוז של השימוש בכלל באינטרנט, אז הרואה את הסוטה בקלקולה הזיר את עצמו מן היין. אנחנו נראה את המציאות ולא נהיה אדישים, אלא הפוך מזה, אנחנו נהפוך את ההסתכלות הבוגרת, מה שקורה בעולם, מה שקורה גם בארצנו, כדי באמת לעשות לפעמים דברים שהם אולי קיצונים הפוך, ומתוך זה נקווה שנגיע לבאמת ותהר ליבנו לעובדך באמת. כן, שאלה אחרונה.
אז בואו פעם, בנקודה של לפתח את תחושת הקיימות, כלומר, את הכאן הזה?
כן, כן. כלומר, להתחבר אל הגוף. כי מה שקורה בחוכמה, מה זה תחושת קיימות? זה כשאתה כבר לא רק עובד מבחוץ, אתה עובר מבפנים. אתה מבין שיש משהו פה בחוויה שיותר מההשגות השכליות. יש משהו שצריך לאפשר לגוף לחיות. אנחנו במעגל סגור, שמרוב שאנחנו במתח, אנחנו עובדים עם השכל שלנו, מרוב שאנחנו עובדים עם השכל שלנו, אנחנו במתח. מרוב שאנחנו במתח, אנחנו עובדים עם הרגשנות שלנו, והרגשנות שלנו אנחנו במתח. אז זה מעגל סגור. אז אדם צריך להיכנס להרפיה, ואז מתוך זה לחפות גם בתפיסה, כי השכינה חזרה אל הארץ. ואז להבין שהכל בסדר, עליי רק לחיות את הטוב, הטוב נמצא. כמובן ללמוד ולעמול בתורה, כמובן למסור את נפשי לארץ, לעבודתי, למשפחתי. אבל מתוך הרפיה, מתוך תרושה שאנחנו עוסקים רק בפתחו של אולם, והשם יפתח פתחו של אולם זה כאן, זה במקום של התארה. זה כבר השפעות משלו, של ברוך, כן? של השפעות של ברכה. את השם.